מפחדת שאני ירוק. לבית הרשמן, ובערך לפני 30 שנה כתבתי בשיר את המילים ואין אתה פטור מלהגיד, גם אם דבריך קשים כגיד, ואל תיבטל מן המלאכה, שב כתוב את מגילת איכה שלך, של דורך, להגיד לבינך גם אם לא ישאלך. אנחנו אחרי פסח, אז זה מתאים. בני לא שאל, ואני לא התנדבתי במיוחד לספר את הסיפור שלי, אף על פי שלא נמנעתי מלספר אותו כששאלו אותי, אבל אף פעם לא עשיתי מזה עניין גדול. יש בכלל משהו מביך לעמוד ולספר על עצמך. אבל קיימים גם שיקולים חזקים לא פחות שהם מחייבים לקחת אחריות וכן לספר. ובעצם מה ששכנע אותי להתחיל ולדבר ולספר, זה היה שבזמן האחרון קמים כביכול היסטוריונים חדשים, שהם בכלל מכחישים שהייתה פעם שואה, שהיה דבר כזה. אז האמת היא שמי שיכול לתת עדות ולהעיד שהיה קיים דבר כזה, הוא צריך לקום ולעלות ולדבר. היום שמעתי במקרה בחדשות הסבר של החמאס על השואה, והם פשוט טוענים שהיהודים עשו את השואה. למה? כי הם רצו לבנות פה מדינה ולא רצו שאנשים חלשים ונכים וכל מיני דברים יבואו הנה ויפריעו להם, ולכן הם עשו שואה והרגו את האנשים האלה. זאת אומרת, זאת, וקשה להאמין, אנחנו פשוט עומדים ומשתאים, אבל אני מתארת לי שאנשים בפיליפינים, באינדונזיה, שהם באמת לא יודעים וגם לא קשורים לזה, שומעים סיפור כזה, למה שהם לא יאמינו? למה שיאמינו לנו יותר? לכן אני אומרת, מי שיכול לקום ולתת עדות פשוט צריך. אז זה סיבה אחת. הסיבה השנייה ששכנעה אותי להתחיל לספר ולדבר, זה שבארץ, ברוך השם, קם דור חדש שבכלל לא ידע על הדברים האלה של השואה. והמדינה הזאת ומה שקורה בה זה מובן מאליו, הם נולדו לתוך מצב אחר. וקודם כל צריכים לדעת על זה. יש כאלה שגם מדברים על אפילו לעזוב את הארץ. כך שהסיפורים האלה, אני חושבת, נותנים איזושהי פרספקטיבה של זמן, של ההיסטוריה, שזה לא מובן מאליו בכלל שיש לנו מדינה, ופעם זה היה משהו אחר והיינו במצב אחר, ולכן חשוב לדבר על זה. מבחינה אישית, אני למדתי באוניברסיטה היסטוריה, וזה נתן לי כלים להבין יותר שהסיפור שלי הוא סיפור של חלק מהעם היהודי, ונתן לי הבנה והזדהות ואפשרות יותר להבין מה קרה. ובוודאי אתם שמעתם או תשמעו עוד סיפורים אולי כמו שלי, כי הוא סיפור קצת אחר. וצריך לספר מפני שכשמדברים על 6 מיליון, מאוד קשה לתפוס את זה. מה זה 6 מיליון? שומעים את המילה הזאת, אבל... וכשבן אדם בא ומספר סיפור אישי של בן אדם אחד, של משפחה אחת, הרבה יותר ישנה אפשרות וקל להזדהות. אלה בעצם הסיבות העיקריות שאני התחלתי לספר, במיוחד מאז שבערך לפני 10 שנים יצא ספר, אני כותבת שירה ולפעמים אולי אני אשתמש בו, יצא ספר חדש שלי שמדבר על מה שקרה אולי, וגם איך מה אני מבינה מזה ואיך זה השפיע על החיים שלי הלאה. וקראתי לו למי שאספני, אולי אחר כך כשנדבר אז אולי אפשר להסביר יותר את השם הזה. חשוב לי לציין שוב שאני רואה את הסיפור שלי כסיפור אחד מהרבה בקונטקסט היסטורי, ואני לא מתכוונת להכביד עליכם אלא לשתף אתכם בסיפור של מה שקוראים היום ילדי מסתור, ילדים שהסתירו אותם בתקופת השואה. ובהמשך אני אשמח מאוד גם לפתח שיחה ולענות על שאלות, ואל תהססו לשאול שאלות. חשוב לי גם להגיד שבמובן מסוים אני לא הייתי שם, מה שקוראים להיות שם, כי אני אין לי את החוויה של סלקציות ורכבות וכל הדברים האלה. פשוט הייתי מדי קטנה כדי לזכור את זה. מאיפה אני יודעת את הסיפור שלי? בעצם משני מקורות. אחד מהם דברים שסיפרו לי ואני לא זוכרת ואני לא יודעת, והצד האחר דברים שאני כבר זוכרת. עכשיו אני אתחיל בסיפור. כן, אני נולדתי בפולין ב-1942, אז אתם יודעים בת כמה אני, בעיר אופטוב שמצאתי אותה על המפה, שוב אין לי זיכרון מזה, לזוג הורים צעירים בשנות ה-20 שלהם. הייתי הילדה הראשונה והיחידה שלהם, ולפעמים אני חושבת איזה אומץ היה לאנשים ב-1942, שזה ממש אמצע המלחמה וכבר שולחים אנשים למשרפות וכבר זה, להתחתן וללדת, שזה אומץ אדיר. כשהייתי בערך בת בין שלושה לשישה חודשים, ואני אומרת בערך כי בעצם אני רק יכולה להגיד את זה על סמך תמונה קטנה שהגיעה אליי שלי, שאימא שלי שלחה לאימא שלה כאילו בשמי, משם אני יודעת גם מה שמי האמיתי. ובתמונה הזאת אני נראית משהו בין 3 ל-6 חודשים. אבי כנראה נתפס באקציה, אני מניחה שכולם יודעים את המונחים האלה, אקציה, כן, שהיו תופסים יהודים ושולחים אותם, ואימי לא כל כך ברור אם היא גם נתפסה איתו או שהיא הצטרפה אליו, והם האמינו שהולכים לשלוח אותם לעבודה. הם אנשים צעירים, וזאת הייתה התעמולה הנאצית שבלבלה אנשים ואמרה, אנחנו שולחים אתכם לעבודה, יש מלחמה, אתם צריכים להצטרף למאמץ המלחמתי. ושלחו אותם. ביחס אליי, כנראה הייתה להם תוכנית מוקדמת, והם הבינו שהם לא יכולים לקחת תינוקת בכל המסעות האלה, ואחר כך הם צריכים לעבוד, והם השאירו אותי, ואולי כמה דברי ערך שהיה להם, אצל שכן, שוטר פולני שהם הכירו, ואמרו לו, תשמור על התינוקת הזאת ומה שיש לנו, ואנחנו, כי אנחנו נוסעים לעבודה עד שנחזור. והיה, הם מסרו גם מכתב בשבילי, שאני כבר אומרת, האימא שלי כתבה מכתב, שאת המכתב הזה אף פעם לא ראיתי, זה לא הגיע אליי, כי היה צריך לשלם אחר כך עבורו הרבה כסף שלאף אחד לא היה. ופה באחד השירים אני מנסה לשחזר מה היה יכול להיות כתוב במכתב. בכל אופן, ההורים שלי נסעו כביכול לעבודה, והם הובלו לטריבלינקה וכמובן משם לא חזרו. השוטר הפולני, אשתו, הם היו זוג מבוגר, ומאוד אשתו בעיקר, מאוד מאוד נדנדה לו שהוא פשוט ייפטר ממני, מפני שאני מסכנת אותם. מאיפה לזוג מבוגר יש תינוקת? פחדו שילשינו עליהם שמחביאים ילדה של יהודים, והם היו מסתכנים בחיים שלהם. ולכן היא אמרה לו פשוט תיפטר ממנה. והוא לקח אותי יום אחד, עטף אותי בשמיכה, ופשוט שם אותי על פסי רכבת. אבל אתם רואים שאני פה, אז לא קרה כלום. והוא רץ לקומר, להתוודות, להגיד מה הוא עשה, והקומר אמר לו, רוץ מהר ותביא אותה אליי. המרחקים כנראה קצרים, והוא הספיק, לא קרה כלום, והוא הספיק להביא אותי אל הקומר הביתה. והקומר הזה העביר אותי לבית יתומים שנוהל על ידי נזירות, והייתי שם עד גיל, שוב אני אומרת, אני לא יודעת, משישה חודשים אולי, ארבעה חודשים, עד גיל תשעה חודשים. לבית יתומים הזה באו כל מיני אנשים פולנים, חסוכי ילדים שרצו לאמץ ילדים. והשוטר הזה סיפר אחר כך שהוא עקב אחריי כל הזמן, מה קורה איתי? מתוך איזה נאמנות או לויאליות להורים, כי הוא הכיר אותם. ומשפחה אחת רצתה לאמץ אותי, והוא טען שהוא אמר להם, לא כדאי לכם לקחת אותה, מפני שאני בוודאות יודע שהיא ילדה של יהודים, אתם תסתפחו, אולי אחרי המלחמה ההורים יחזרו וידרשו, או מישהו מהמשפחה, לא כדאי לכם לקחת אותה. והם אמרו, כל זמן שמרשים לנו להדביל אותה לנצרות, לעבור את הבפטיזם, אז לא אכפת לנו. והם לקחו אותי. ואני הייתי אצלהם מגיל תשעה חודשים עד גיל חמש, בלי לדעת שום דבר שאני יהודיה ושזה לא ההורים שלי. גדלתי, יש לכם ילדים, אני רואה שאתם אנשים צעירים, מגדלים ילד מגיל תשעה חודשים עד גיל חמש, והוא לא יודע כלום. עכשיו, מאיפה אני יודעת את הפרטים האלה? את הפרטים האלה, אחרי המלחמה, ותכף אני אספר איך זה התגלגל, היה משפט למי אני שייכת. והשוטר הזה הביאו אותו לבית המשפט, הוא היה אדם חולה כבר, משותק על כיסא גלגלים, והוא העיד במשפט, הוא היה היחידי שיכול היה בכלל להעיד ולזהות שאני הילדה שדורשים אותי אחרי המלחמה, מפני שלא היה אף אחד אחר. והוא מת שלושה חודשים אחרי המשפט, הוא נפטר. כך שכשאני אומרת את זה, אני תמיד אומרת, איזו השגחה. מפני שלא היה מי שיגיד שאני באמת זאת הילדה שמסרו וכל זה, אלא הוא. ואני לפני כמה שנים הביאו פה לארץ, הג'וינט הביא אנשים שראיתי אותם, זה אנשים, משפחות, לפעמים חלקי משפחות, שגדלו כמוני כנוצרים ולא ידעו ו... התחתנו וילדו ילדים, כמובן מעורבים, התחתנו עם פולנים, אם זה אישה או אם זה איש. וכשההורים הפולנים, המאמצים שלהם, היו כבר על ערש דווי, הלכו למות, הם פתאום גילו להם, בעצם, אתם לא הילדים שלנו, אתם יהודים. והם באו לארץ, הג'וינט הביא אותם לחפש משפחות. אולי יש איזה משפחה, אולי משהו, ידעו שם, ידעו זה. זאת אומרת, ואני אומרת, ברוך השם, שקדוש ברוך הוא מנע ממני את הגורל הזה. אז אני גדלתי אצל האנשים האלה בלי לדעת כמובן שום דבר עד גיל 5. הייתי אומרת שהחינוך שקיבלתי היה חינוך די אנטישמי. זה אנשים פשוטים שגרים בכפר. אולי לא רק האנשים הפשוטים מאמינים בזה עד היום, כל עלילות הדם והדם יהודי, דם שהיהודים לוקחים למצות וכל מיני סיפורים. אני, בשבילי יהודי, זה היה משהו, אני קודם כל לא היו שם יהודים, אני לא ראיתי אף פעם יהודי, אבל זה היה משהו שהדביעו בי, שזה משהו שצריך לפחד ממנו. זה כמו שאחר כך למדתי היסטוריה וראיתי בקריקטורות של ימי הביניים היהודי עם קרניים וזקן וזנב וכל הדברים האלה, פשוט זה מפחיד. יהודים וצוענים, זה היו שתי קבוצות שהיה צריך לפחד מהם. הם חוטפים ילדים, הם עושים רע עם כל זה, וילד בן 5 עד גיל 5 אתה מכניס לו דברים כאלה, הוא מפחד. אז זאת שאלה שאני מתארת לי שזה התגבר, קודם כל הם מאמינים בזה, אבל זה התגבר, אני מתארת לי, כשיהודים התחילו להתעניין בי, כשרצו לקחת אותי או מה, הם כנראה, כמובן אני לא ידעתי מכלום, כי לא שיתפו ילדים אז בשום דבר. אמרו להם תעשה כך, תעשה כך, אבל לא שיתפו אותי, אני לא ידעתי מזה כלום. עכשיו אני אעזוב רגע את הסיפור הזה ואני אספר סיפור שבסוף הם התאחדו. אמא שלי הייתה כנראה ממשפחה של ברוכת ילדים, היא הייתה הצעירה, ואחת האחיות שלה ששרדה, שתי אחיות שרדו, אבל אחת מהן, גברת אסתר איזנברג, היא הייתה מבוגרת ממנה בהרבה שנים. אמא שלי הייתה עוד ילדה והיא כבר התחתנה ועזבה ללודג', עיר גדולה בפולין, שאני חושבת ששם הגרמנים בנו את הגטו הראשון כדוגמה אחר כך לגטאות אחרים. והיא סיפרה לי שהיא, כשהייתה סגורה בגטו לודג', היא שמעה שאחותה הצעירה התחתנה אמי, אבל היא לא שמעה אף פעם שנולדה ילדה, היא לא ידעה על זה. ואנחנו צריכים לעשות קצת סוויץ' בראש, לחשוב שזה זמן של מלחמה, אין דואר שהולך כרגיל, אין טלפונים, כמובן לא פלאפונים, מה שאנחנו רגילים, עושים קפיצה פה, מדברים עם זה, כל הזמן מקושרים עם הסביבה שלנו. אז פשוט לא ידעו, באמת הגיעה השמועה שאימא שלי התחתנה, אבל יותר מזה היא לא ידעה. האישה הזאת, גברת אסתר איזנברג, היו לה 7 ילדים, היא איבדה 5 במלחמה, כולל את בעלה, ובן ובת נשארו לה. הבן היה מנותק ממנה במקום אחר בבוכנוולד, ואחר כך היא מצאה אותו אחרי מלחמה, והייתה לה, הבת הייתה איתה כל הזמן, עברו ממקום למקום, הם הגיעו לאושוויץ ועמדו כבר בתור למקלחות עם המגבת ועם הזה, ופתאום באה אישה קאפו, אחראית על הדשים, והיא אמרה, אני צריכה מתוך האנשים האלה שמחכים פה 500 נשים לעבודה לסלילת כביש. ודודתי עם הבת שלה היו בין 500 האנשים האלה, וכך הם ניצלו. ובסוף המלחמה הם שוחררו בברגן בלזן, ושם התחילו אנשים אחרי השחרור לחפש קרובים, לחפש מי שרד מהמשפחה. אז נהיו כאלה רשימות שאנשים היו רושמים את עצמם ואיפה היו להם בני משפחה, כדי למצוא אחד את השני. ודודתי, אחות אמי, אותה גברת אסתר איזנברג עם הבת שלה, באו לאחד המשרדים האלה, כולם, הכל הייתה עבודה של ניצולים, הייתה שם איזה פקידה, ניצולה בעצמה, והיא, דודתי ממלא תפסים, היא שואלת אותה איפה היו לך אחים, אחיות, איפה זה, איך קראו להם והכל, כדי שיהיו רשימות למצוא אחד את השני. ודודתי מזכירה גם את השם של אמא שלי, ואומרת, היא הייתה כאן, כאן, והאישה הזאת מסתכלת עליה, והיא אומרת לה, תשמעי, אני באה מהמקום הזה, ואני הכרתי את אחותך. ואת יודעת שנולדה לה תינוקת שהשאירה אצל שוטר פולני, זאת אומרת, זה היה ידוע. ודודתי אומרת, לא, לא שמעתי על זה. ועל סמך האינפורמציה הזאת, היא פשוט עזבה את הבת שלה, היא מצאה עוד אחות אחרי המלחמה, שהתחתנה אחר כך בגרמניה, ונולדו לה תאומים אחרי המלחמה, והיא חזרה לפולין כדי לחפש אותי. הייתה לה כתובת של השוטר הפולני, היא מצאה שם בן אח מצד בעלה שעזר לה, וקמו כל מיני ארגונים שהתחילו לחפש ילדים להוציא ממנזרים, מבתים, אז הארגונים האלה הם כולם עזרו לה, היא פנתה אליהם, והגיעו אל השוטר הזה. והוא אומר, כן, זה נכון שהיא נמסרה לי, אבל היא לא אצלי. והוא נתן את הכתובת של האנשים באיזה כפר, שהוא ידע שהם לקחו אותי, כי הוא דיבר איתם. אגב, את המכתב, דודתי ראתה את המכתב של אמא שלי, הוא שם אותה בבקבוק, סגר עם שעבה, אבל הוא דרש ממנה המון המון כסף בשביל המכתב הזה. והיא תמיד אמרה לי, לא היה לי, העיקר שהיה לי אותך בסוף. אז המכתב לא הגיע אליי. בכל אופן, ניסו ליצור קשר עם המשפחה הפולנית, והמשפחה הפולנית אומרת, מה פתאום, זאת הילדה שלנו, מאיפה אתם באים, מה אתם רוצים בכלל? אני לא ידעתי שום דבר מה שמתנהל שם מאחורה. ואז הם החליטו שאם כך הם יחטפו אותי פשוט. והם סידרו בתוך בית חולים צבאי אחות וחדר, כי אף אחד לא יעלה בדעתו לחפש ילדה קטנה בבית חולים צבאי אחות עם חדר, ששם רצו להחביא אותי אחרי שיחטפו אותי. וכאן שואלים אותי הרבה פעמים, למה לחטוף? למה לא ללכת לבית משפט? מה שהם עשו בסוף, הלכו לבית משפט, כי זה לא הצליח. התשובה, וזה שמעתי דווקא מאדם שחקר את הנושאים האלה, התשובה היא, בעצם יש שתי תשובות. תשובה אחת, הם לא סמכו על הפולנים, כי הפולנים היו די אנטישמים, והם פחדו שמה פתאום שיתנו ליהודיה. גם הדת הקתולית היא, אוי ובוי, מי שיקח ילד נוצרי ויעביר אותו, או להחזיר ילד יהודי, זה לא הולך. זאת סיבה אחת, אבל סיבה שנייה שאנחנו גם יותר אולי מבינים וקרובים לזה, כשיש ילד, שיש שני צדדים שטוענים לקבל חזקה על הילד, אז מה עושה בית משפט? בית משפט בעצם עושה שיקול דעת מהי טובת הילד. ובמקרה הזה, זה היה די ברור מה טובת הילד. טובת הילד שהוא יישאר עם המשפחה שהוא מכיר, שהוא גדל אצלה, מאשר אצל איזו אישה שבאה משום מקום, אין לה משפחה, אין לה משפחה מסודרת, אין לה, מבחינה כלכלית אין לה כלום, אז למה, ומזה פחדו. ולכן רצו, חשבו על לעשות חטיפה. חטיפה ולעזוב את פולין באיזושהי צורה. אז כאן בעצם, החטיפה הזאת, כאן מתחיל הזיכרון שלי. זה בעצם אולי הזיכרון הטראומטי הראשון מכל מה שבעצם מתרחש. סביבי. אני, וזה אני זוכרת.
עד גיל 5 את קראת להם אמא ואבא, כי הוא רגיל?
בוודאי, זה היו, לא היה משהו אחר, אני לא הכרתי משהו אחר.
זה
את
לא זוכרת.
סליחה?
עד גיל 5 את לא זוכרת. את זוכרת משהו
אני זוכרת כמו שילד זוכר פה ושם איזה אפיזודה כאן, אפיזודה שם, אני יכולה, ילד בגיל 5 זוכר דברים שקורים לו. אבל אני אומרת, החוויה הטראומטית שלי, זה החטיפה הזאת, כאן זה התחיל. כן, אבל תראו, אתם צריכים לחשוב שזה זמן אחרי המלחמה. היו הפצצות, היו זה רישומים, דברים הלכו, לא, זה לא, וגם אם כן, זה לא... לא, אני מדברת לפני הקומוניזם. אני מדברת ממש בסוף המלחמה הזאת, הכל לפני הקומוניזם. בהחלט לפני. בכל אופן, הזיכרון שלי, שיום אחד אני מתעוררת בבוקר, ואני רואה חדר מלא אנשים. הייתה לי מיטת תינוקות כזאת מברזל עם שלבים, ואני... מתעוררת, אני רואה חדר מלא אנשים ואיזו אישה זרה שאני לא מכירה, היא מורידה את המעיל שלה, זה היה מעיל ירוק, שמה אותו על השולחן ואומרת לאימא שלי, כאילו לאימא הפולניה, אומרת לה, טוב, את לא רוצה לתת לי את הבגדים שלה, אז אני אעטוף אותה במעיל ואני אקח אותה. והיא ניגשת למיטה שלי ואני כבר עומדת ככה, והיא מנסה להוציא אותי. ואני מחזיקה את המיטה בכל הכוחות שיש לילד בשלבים האלה, ואני צועקת, אבא, אמא, אל תתנו אותי. וזהו. והיא מנסה להוציא אותי, וכל המיטה מתרוממת. ומבחינתי קרה נס. פתאום היא עזבה אותי, לקחה את המעיל והלכה. מבחינתי זה היה נס. הנס היה שהתחילה פשטה שמועה בכפר שאישה יהודיה באה לחטוף ילד נוצרי, ילדה נוצריה. והתחילה התקהלות, ואנשים שחיכו לה בחוץ עם מונית, חשבו, איתי, תוציא אותי למונית, והם נוסעים. מישהו נכנס לבית ואמר, תעזבי הכל ובואי, כי יהיה כאן לינץ', יהרגו אותנו.
זה הדודה שלך שהייתה?
כן, הדודה שלי. הדודה שלי. היו איתה מהארגון שהיו במונית, אבל היא נכנסה, והדודה שלי... סליחה?
היא פשוט נכנסה לתוך הבית.
היא דווקא, אני לא יודעת. אני התעוררתי כשכבר כל ההצגה הזאת הייתה, אני לא יודעת איך היא נכנסה ומה היא, אולי דווקא, אולי זה אני לא יודעת. אני אומרת, זה הזיכרון הראשון שלי שניגש למיטה ורוצה לקחת. והם פשוט, היא עזבה, נכנסו למונית וירו אחריהם. וחשבו שהם מתחבים שם תחנת משטרה קטנה. ועשו פוגרום על תחנת המשטרה. היה צריך לעשות עוצר בכפר הזה, להביא תגבורת של משטרה, מפני שלא הצליחו להשקיט את הרוחות, וזהו. והם עזבו. אני... לא סיפרו לי מה קורה. אני רק הבנתי שמישהו בא לחטוף אותי, לקחת אותי, אבל לא הבנתי מה. ועטפו אותי באיזה... זה התחיל בגיל 5 הסיפור הזה. עטפו אותי באיזה של והביאו אותי לאיזה מקום רחוק, ליומיים או שלושה שהייתי, והפכתי להיות מאוד מאוד מפחדת. מכל הסיפור הזה. בינתיים התנהל, אחרי הדבר הזה התחיל, הם פנו לבית משפט כי לא הייתה להם ברירה, והמשפט הזה בערכאה הראשונה זה לקח הרבה זמן, מפני שפעם ראשונה השופט פחד לפסוק, הוא אמר שאם הוא היה פוסק לטובה דודתי היו יורים בו, כי בית המשפט היה מלא מפה לפה. אחר כך העבירו את המשפט לעיר אחרת וזה היה בדלתיים סגורות. ואני ככה אומרת, זה לקח יותר מ... היא בילתה שם קצת פחות משנתיים בפולין. זאת אומרת, זה הלך מאוד מאוד לאט כל הסיפור הזה. ובסופו של דבר בית המשפט קבע שאני אעבור לחזקתה, ואני איכשהו שמעתי ששיחדו שם את השופט וכל מיני סיפורים שהיו. עכשיו אותי, אני לא ידעתי מה מתרחש כל הזמן הזה, חוץ מפעם אחת שאני זוכרת, ואני באמת כותבת באחד השירים. האנשים האלה, הפולנים, הם היו מאוד עניים, אבל הם טיפלו בי טוב, זאת אומרת, והיא אמרה לי יום אחד, את יודעת, יכול להיות שנצטרך למסור אותך למישהו, כי כבר אין לנו אוכל, אין לנו כסף לתת לך, לקנות אוכל, ובמקולת לא רוצים לתת לנו על החשבון, בהקפה. אז ככה מסבירים לילד את כל הסיטואציה, זה מה שהיא אמרה לי. ואני כותבת פה באחד השירים, כאילו רק האוכל היה בינינו. רק אוכל, זה מה שילד מרגיש לאימא שלו, זה הביטחון, או... כי לא הסבירו, לא סיפרו. אוקיי. אחרי שבית המשפט פסק, היה צריך לעשות את המעבר. וגם למעבר לא הכינו אותי. איך הביאו אותי? לאימא הפולניה הזאת הייתה אחות בעיר גדולה, קרקוב. ואנחנו היינו בכפר קטן, ויום אחד נסענו לקרקוב כאילו לבקר את האחות של האימא הפולניה, והיא הייתה דודה שלי כביכול. והגענו, היינו שם איזה יום, יומיים, משהו כזה, ונכנסו כמה אנשים, שלושה אנשים, גברים כולם, ומה שאני ידעתי שהם החברים של הדוד הפולני שלי, של הבעל של האחות האימא הפולניה הזאת. והם ישבו קצת בזה, ופתאום הם שואלים אותי אם אני רוצה לנסוע איתם במונית, ועמדה שם מונית כזאת שחורה, מבריקה, יפה, אם אני רוצה לנסוע איתם לטייל בגנים, בפארקים של קרקוב, ולראות, היא עיר מאוד מאוד יפה, יש לה ארמונות ופארקים וכל זה, אם אני רוצה לעשות איתם טיול, וגם עם הדוד הפולני הזה. ואני מאוד רציתי, ואני מסתכלת ככה על האימא הפולניה, וכאילו כמו ילד שמסתכל, אפשר, את מרשה, והיא עשתה לי לא. אבל אני כל כך רציתי לנסוע, ולא בגלל שכל כך עניינו אותי הפארקים והארמונות וזה, אלא אני בחיים שלי לא נסעתי במונית, אני באתי מכפר, לכל היותר נסעתי בסוס ועגלה. ולנסוע במונית זה היה נראה לי משהו, ילד, הוא רוצה את החוויה הזו. ואני הלכתי ונכנסתי, מה גם שהאנשים האלה נסעו, אבל גם הדוד הפולני היה בפנים. אז הרגשתי, אז מה, הוא נוסע איתי. וכך נכנסתי למונית הזאת והתחלנו לנסוע, ואנחנו נוסעים, ואחרי זמן מה, הדוד הפולני אומר לי, תראי, את רואה שם את הבית הזה? שם זה המשרד שאני עובד בו. אני רוצה לרדת, לקחת כמה ניירות שאני צריך מעבודה, ואתם תמשיכו לעשות טיול, ואחר כך תאספו אותי ונחזור. זה קצת לא מצא חן בעיניי, כי קצת להישאר לבד עם אנשים זרים, אבל אני תמיד אומרת בשלב הזה, זה לא כמו עכשיו שילד יכול להגיד לא רוצה, יש לו מה להגיד וזה. זה היו זמנים שמבוגר אמר לילד משהו, אז הוא פשוט סתם את הפה ולא אמר כלום, הוא שמע מה שאומרים לו. ואני נשארתי עם האנשים האלה, אבל הרגשה מאוד נפחדת, אבל נסענו. אני קיוויתי שהנה אנחנו הולכים לאסוף עוד מעט את הדוד הזה. ואנחנו נוסעים, ופתאום אני רואה באינטואיציה של ילד שהבתים נעלמים. היום אני מבינה שהם נסעו על דרך בין עירונית, שאין שם בתים. אבל אני ראיתי, אין בתים יותר, ואני שואלת אותם, לאן אתם נוסעים? אני בסביבות שש ומשהו. ולאן אתם נוסעים? והם אומרים לי, לא, אנחנו רק עושים סיבוב פה וזה, ועושים באמת סיבוב של 360 מעלות, וממשיכים לנסוע. ואני הבנתי שמשהו לא בסדר, אבל טוב, מה ילד יכול לעשות? התחלתי לצרוח, לבכות, לבעוט, לא עזר שום דבר, ואנחנו באנו, נסענו לעיר אחרת, ובעיר האחרת הזאת הביאו אותי לאיזה בית גדול, גבוה, מה שאני זוכרת, אני אגב חשבתי שכולם נוצרים, גם האנשים האלה באות, זאת אומרת, לא עלה בדעתי שהם יהודים. ובאתי לבית הזה וראיתי הרבה ילדים, חלקם בגילי, מהגיל שלי בערך עד גיל 18-19, מסודרים בקפוצות, כולם מדברים פולנית, כולם זה. נתנו לנו להתפלל כמו שהתפללנו בכנסייה והמשיכו, אבל וזה פשוט היה מוסד של ילדים שכולם היו במצב שלי, שהוציאו אותם מבתים של נוצרים וממנזרים, וכל המדריכים וכל מי שניהל את זה וכל האנשים האלה היו יהודים. אבל אני לא, זאת אומרת, אני לא קלטתי את זה, פשוט לא קלטתי. והם היו מספיק רגישים לתת לנו להמשיך חלק מהמנהגים שלנו. אבל לאט לאט, פתאום יום שישי, אני לא ידעתי אז שזה יום שישי או מה, פתאום היינו מתאספים באיזה חדר והיו מדליקים נרות. והיו אומרים איזה תפילה. והיו אומרים איזה שמה ישראל באיזה שפה ש... ולאט לאט אנחנו כאילו חיינו בשני מישורים. היינו, המשכנו כך, אבל התחלנו לקלוט דברים נוספים בלתי מוכרים. תראו, זה ילדים קטנים, לא שמה, לא, זה לא... אני הייתי מציעה, אני אספר ואחר כך נשאיר שאלות. ולאט לאט התחילו לספר לנו שאנחנו יום אחד ניסע לאיזה ארץ שיש בה המון שמש והיא מגדלת תפוחים, כך אני האמנתי, תפוחים מזהב. ממש ככה האמנתי. ואנחנו היינו ילדים, כל אחד עבר את הטראומה שלו ואספו אותו וזה, ורצינו, פולין היא ארץ קרה בסך הכל, מאוד קר, לפחות בחורף, עם שלג ועם זה, ופתאום ארץ עם המון שמש שמגדלת, ולאט לאט היה ברור שאנחנו נגיע לאותה ארץ, כל הילדים האלה. ואני מדברת על שנה שהיא 47, שעדיין המדינה לא קמה, 47-8, עוד לפני קום המדינה, כך שאי אפשר סתם לקום ולנסוע כשרוצים, כי פה יש שלטון אנגלי, והאנגלים לא נותנים סרטיפיקטים, ויזות, כי ערבים מתנגדים שיביאו הנה יהודים גם אחרי השואה. אז כולם, כל המוסד הזה, כמו הרבה אנשים אחרים, מחכים לסרטיפיקטים שיתנו להם. עכשיו, הדודה שלי, אחות אמי, היא השאירה את הבת שלה, שהיא הייתה איתה במלחמה בגרמניה. הבת הזאת בינתיים החליטה שהיא לא מחכה, והיא ניסתה לעלות לארץ בצורה לא לגלית, עם ההפלה. היא נתפסה, נשלחה לקפריסין, והצליחה, היא הייתה נערה בת 17 כשהיא עשתה את זה, 17-18, והיא רק עם קום המדינה נתנו להם אפשרות לחזור לארץ. אז היא הייתה הראשונה בארץ. הבת של הדודה שלי, כן. עכשיו, אנחנו היינו בפולין וחיכינו לסרטיפיקט. עכשיו, הדודה שלי זמן מה לא ראיתי אותה בכלל. היא לא הת... הייתי עם אנשים שחשבתי שכולם פולנים, אבל היא... יום אחד, זה אני זוכרת, אנחנו היינו באותו חדר שמין בית כנסת כזה או משהו כזה, לא יודעת, אולי זה היה חג, ופתאום אני רואה בכניסה שם איפה שתלו מעילים את המעיל הירוק הזה שהיא ניסתה לקחת אותי איתה, והבנתי שהיא פה. ואני זוכרת שברחתי לחדר הקטן שהיינו שם, ואת כל השולחנות הקטנים ואת הכיסאות דחפתי על הדלת רק שהיא לא תבוא ותמצא אותי. היא הייתה בשבילי התגלמות הרע וכל מה שיכולתי לחשוב, היהודיה. בסופו של דבר היא התחילה לאט לאט להתקרב אליי. היא רצתה להתקרב אליי, לרכוש את האמון שלי. עכשיו, איך מתקרבים לילד? היא התחילה לקנות לי דברים, ממתקים, זה. אבל אני לא רציתי לקבל מהיד שלה. אני מאוד רציתי כמובן, אבל לא ממנה. אז בסוף הגעתי לאיזה פשרה שאני מוכנה לקבל ממנה בתנאי שהיא קונה לכל הילדים בקבוצת הגיל שלי, היינו קבוצה של 10 או משהו, אז כל מה שהיא, כל פעם שהיא רצתה ללכת איתנו לקנות משהו, נסחבנו 10 ילדים והיא הייתה צריכה לקנות מה שהיא רצתה לקנות לי לכולם. היא מספרת משהו שאני לא זוכרת, אבל אני מניחה שזה באמת, כי זה התאים לי. היא אומרת שהיא שמעה שיום אחד איזה ילד אומר לי, תראי איזה דודה טובה יש לך, היא קונה לך כל מה שאת רוצה. כי היו שם ילדים שלא היה להם אף אחד. אז דודתי אומרת שאני אמרתי לו, אל תרחם עליה, לכל היהודים יש כסף, הם יכולים לקנות. אז אני לא זוכרת את זה, אבל זה בהחלט התאים לחינוך שאני קיבלתי. בכל אופן, היא התחילה לאט לאט, לאט לאט היא הפכה חלק מהנוף, הייתי אומרת, היא הייתה שם והיא הייתה באה וזה, אבל מרחוק. אני יודעת שיש לי תמונה איתה מהזמן הזה, ואני זוכרת את הסיטואציה הזאת שהושיב אותי על כיסא, והיא רצתה לעמוד על ידי, אמרתי לא, אני לא רוצה להצטלם איתה, ואז ברגע האחרון היא באה מאחורה ושמה עליי את הידיים, ויש לנו תמונה יחד כאילו. אני זוכרת את זה, רק לא איתה. עכשיו התחילו באמת שמועות, והתחיל גם זה שהקומוניסטים מתחילים להשתלט על פולין. הייתה חלוקה בין האמריקאים, ודודתי פשוט פחדה, מה שקרה באמת אחר כך, שהם לא ייתנו לצאת. מה שקרה אחר כך שקראו המסך הברזל, שלא נתנו לצאת פשוט, לכל הגוש הקומוניסטי. והיא החליטה שהיא לא מחכה לסרטיפיקטים ולא כלום, היא תנסה להגיע אל האחות שלה בגרמניה. ושם הם יראו מה לעשות, לאן ללכת הלאה ומה לעשות. וכך שוב, בלי להכין אותי, בלי להגיד לי כלום, אני מוצאת את עצמי יום אחד, היא לוקחת אותי, ואנחנו נוסעים ברכבת, ומגיעים בלילה לאיזה מקום חשוך, אני רואה שם עוד קבוצה של אנשים, אני הייתי הילדה היחידה, ואיזה בחור לבוש עם בגדי גומי עד פה, מעביר אותנו אחד אחד את הנהר, פשוט לעבור באופן בלתי לגלי את הגבול מפולין לצ'כוסלובקיה, ואמרו לי לא להוציא אף מילה בפולנית מהפה, כי אני לא אמרו לי למה. אם הייתי יודעת למה בטח הייתי צועקת ומדברת וזה, כי הייתי מסגירה את כל הקבוצה הזאת. הוא מעביר אותנו אחד אחד על הגב את הנהר, זה היה מקום רדוד שהוא יכול היה לעבור, ואנחנו בצד השני. ועכשיו זה רחוק, צריך ללכת לעיר ולהתחבא שם בכל מיני מקומות, כי אנחנו בלתי לגלים, אין לנו מסמכים, אנחנו בערב בצ'כוסלובקיה, יתפסו אותנו. עכשיו אני לא יכולה ללכת את המרחק הזה.
יש
והם פשוט סידרו לי אישה צ'כית, כאילו אני הילדה שלה. אני זוכרת, היא תקעה לי בובה ביד, וישבתי על ידה, והייתי כאילו הילדה שלה, וברכבת, ונסענו כמה תחנות עד ש... ושם הם פגשו אותי. הם הלכו ברגל ואני נסעתי שתי תחנות, לא זוכרת כמה זה היה. ושוב, פשוט בלי להסביר, בלי כלום, אני שוב לגמרי לבד, יושבת על יד איזו אישה זרה, ואני כותבת בשיר שאני מתארת את זה, ואני אומרת, כבר הגוף שלי רועד, כבר הבכי מזמן הפסיק, כבר אין לי יותר דמעות, ואין, ואני לומדת את הלבדיות. מה זה להיות לבד? כל הזמן מין מעברים, ופתאום מעברים אותך. והגענו לצ'כוסלובקיה, לאיזה מלון, שאני קוראת לו המלון המקומט. כך זה בזיכרון שלי, הוא היה מקומט, כי הייתה הפצצה והוא היה מופצץ, אז חלק היה ככה. ואנחנו נמצאים שם, והמשטרה באה לילה לחפש אנשים בלתי לגליים, ואיכשהו עוברים, אנחנו היינו בחדר על יד שירותים, איזה כיתון קטן, ועוברים על יד החדר שלנו, דופקים, אף אחד לא עונה, והם עוברים ואנחנו ניצלים, וככה אנחנו לאט לאט עוברים, באמת בצורה בלתי לגלית, עם גם עזרה של, אתם יודעים שהייתה קבוצה דווקא מהארץ שבאה, שקראו להם הבריחה, שהם עזרו ליהודים להגיע למקומות ופשוט לברוח ולעבור גבולות כדי להגיע לארץ ישראל. והיו גם הרבה אנשים שתמורת כסף עשו את זה, להעביר גבולות. בכל אופן, הזיכרון שלי מכל המעברים האלה, שיום אחד אני מוצאת את עצמי נוסעת באיזה רכבת נורמלית, ופתאום אני ונרדמת ומתעוררת באיזה קרון של בהמות, באמצע הלילה, וכל מיני מעברים כאלה, עד שאנחנו מגיעים לגרמניה, אל האחות הזאת של אמי, האחות השנייה, ואני... כל הדרך הזאת שאני מתארת לכם, אני בעצם את דודתי סניתי, הייתי מוכנה ללכת עם כל אחד אחר, רק לא איתה, וניסיתי לברוח כל הזמן. אז כל, רוב הזמן היא הלכה איתי ככה. פשוט החזיקה אותי כך. ואני זוכרת שהגענו לגרמניה ודפקנו בדלת של האחות השנייה שהייתה צעירה בהרבה ממנה, יותר קרובה לאמי. אני זוכרת פתחה את הדלת והדודה שלי שהייתה איתי כל הזמן אמרה, קחי אותה, אני לא יכולה יותר. כאילו גמרתי את המשימה. בצדק, אני באמת הייתי ילדה קשה. אני אומרת, אם פסיכולוגים היו מטפלים והם היו עושים מתאמים, אבל לא היו אז פסיכולוגים. כי איך מעבירים ילד מפה לפה בצורה כזאת ולא מכינים אותו ולא אומרים לו וזהו. לא, אני גם לא, לא, אני הלכתי איתה. היא ניסתה להגיד לי, אבל מה אני ידעתי, אחות של אמא שלי, אני הכרתי את אמא שלי. זה לא, מה? כן, אני הבנתי כבר שאני, שזה גם לכשעצמו, זה היה יותר טראומטי. תבינו, זה לא איזה יהודיה, נוצריה, משהו פילוסופי. זה ילד שהכניסו בו כזה פחד. אבל אני הייתי איתה, לא היה לי מישהו אחר. ילד, מה הוא יכול לעשות? ילד מסתגל. אז זה בשאלות, בסדר? אני ילד מסתגל. וככה הייתי בגרמניה אצל הדודה השנייה שלי, ששם הייתה משפחה מסודרת כבר, ושני ילדים תאומים, תינוקות, ואני יותר הרגשתי הרגשה של בית. ואז השאלה הייתה, במקום המדינה הייתה השאלה, אני ככה מדלגת, מה עושים? הדודה שלי, זאת עם התאומים, הם החליטו שהם, יש להם שני ילדים קטנים, לבוא לארץ, כוח לא מסודר ופליטים וזה, הם נסו לקנדה. והדודה שלי, דודה אסתר, זאת שהביאה אותי, היא אמרה, אני לא עברתי את כל התלאות האלה איתך, כדי, והוצאתי אותך מבין הגויים כדי להביא אותך עוד פעם לבין הגויים. אנחנו נוסעים לארץ ישראל, מה גם שהייתה לה פה בת כבר שהייתה פה בארץ, הבן שלה עוד נשאר בגרמניה, כי לקחו קבוצות של ילדים, הוא נכנס, הוא היה בערך בן 15, הוא נכנס כשפרצה מלחמה, בן 10, בן 15, אספו את כל הילדים האלה כדי לעשות להם איזה בית ספר מזורז ולעבור בחינות, כי לא הייתה להם שום השכלה, הם את כל השנים האלה פשוט לא למדו כלום, אז הוא נשאר עוד שנה ובא אחרינו. וכך במאי 1949, אחרי קום המדינה, אנחנו הגענו לארץ, באווירון, הגענו דרך איטליה, ואני זוכרת שנסענו באוטובוס שלקח אותנו, ועברנו המון פרדסים, וראיתי את התפוחים מזהב, שזה בשבילה, כשטעמתי פעם ראשונה, זה היה אכזבה מאוד גדולה. ואני אגיד לכם גם למה, מפני שאת התפוזים הטובים שלחו לאקספורט, לנו נתנו בררה כמובן, את החילו, אז הטעם לא היה מי יודע מה. בכל אופן, אנחנו הגענו, אני רואה שיש פה אנשים שאולי כן זוכרים או יודעים, אבל בטח רובכם לא, תקופה של מעברות. ואנחנו הגענו למעברה על חוף נתניה, באוהלים וכל זה, ואחר כך נתנו לנו, אחרי זמן מה נתנו לנו, חדר אחד, כן, אני והדודה, לא, והבת הצטרפה ואחר כך, סליחה? תכף אני אתייחס לזה. בכל אופן, זאת הייתה משפחה שלי, זה לא מה זה השלמתי. הסתגלתי, נגיד ככה. ונתנו לנו אחר כך חדר במקום שנקרא, היום זה נקרא גבעת עלייה, זה נקרא ג'ביליה, זה על יד יפו, איזה מוסך שהפכו לחדרים כאלה, לכל משפחה נתנו חדר, אז חדר אחד ארוך וצר, שזה היה חדר שינה ומטבח וסלון, הכל היה באותו חדר, כשהשירותים והמקלחות בחוץ, משותפים לעוד אנשים כמונו שהגיעו. שם היינו, הדודה שלי ניסתה, היא אמרה, את באה ממשפחה דתית, יהודית, רצתה ללמד אותי קצת מה שהיא קרא יהדות, ואני לא יודע, אז היא העמידה אותי על ידה, אני קלטתי את השפה יותר, היא לא קלטה אף פעם עברית, אבל אני קלטתי את השפה, עוד לא ידעתי כוח כרוך טוב טוב בהתחלה, אבל כבר הבנתי מילים והבנתי דברים. עכשיו, היא העמידה אותי על ידה ורצתה שפעם ביום אני אגיד קריאת שמה וקצת ברכת המזון. היא אמרה, תגידי אחריי. אבל המפתח שלה זה היה כמו אשכנזים עם ה... זה לא השפה ששמעתי בחוץ, אז פשוט אני התגלגלתי מצחוק איך היא מדברת. בכל אופן, אני לא יכולה להגיד שזה הלך. היא ניסתה להכניס אותי לבית ספר דתי, אז אגב לא היה בית ספר, לא היה חינוך ממלכתי של המדינה, אלא היו של זרמים, אגודה, מזרחי, הסתדרות, שומר הצעיר וזה. והיא ניסתה להכניס אותי לבית ספר של המזרחי, היה אז קרוב אלינו, אבל אחרי שבוע באו מההסתדרות ואמרו לה, גברת, אנחנו עזרנו לך לצאת מהמעברה, ואת עכשיו תעביר את הילדה שלך לזרם שלנו, אם לא, אז לא ניתן לך זה, לא הייתה לה ברירה, כי לא היה לה כלום. אז למדתי שנתיים בבית ספר חילוני שם, והיא ניסתה ללמד אותי עדיין יהדות, אז טוב, שבת שמרו וזה, אז אני הסתגלתי, אבל אני לא ידעתי כלום. כשהייתי בת 9, הבת שלה עמדה להתחתן, והבן שלה גויס לצבא, וזה היה ברור לכולם שהיא ואני זה לא הולך יחד, ואז החליטו להכניס אותי למוסד של עליית נוער, ואני נכנסתי בגיל 9 למוסד של עליית נוער בראשון לציון, זאת אומרת נחלת יהודה זה עליית ראשון, וזה היה מוסד ילדים של בית יעקב, זאת אומרת מי חילוני לגמרי, היא אמרה עכשיו אני יכולה לבחור מה אני רוצה, הכניסה אותי למוסד של בית יעקב. אז למדתי מוסד של בית יעקב, וחופשים, וכל הדברים האלה, זאת הייתה המשפחה שלי. היא הייתה המשפחה שלי, והבת שלה אחרי שהתחתנה, זו הייתה המשפחה שהייתי באה. וכמובן אני למדתי להעריך מה היא עשתה בשבילי. אוקיי, אני גמרתי שם בבית ספר הזה, ורציתי תעודת בגרות, כי רציתי, היה לי ג'וק בראש ללמוד רפואה משום מה, ובשביל זה צריך תעודת בגרות, ואז בבית יעקב לא עשו בגרויות, היום כבר כן עושים. אז אמרתי, שאלתי אותם, אפשר לקבל? לא. אז אמרתי, אז אני לא ממשיכה. כאילו היה לי מה בכלל להגיד. ואז הבנתי, התעניינתי והבנתי שיש קיבוץ, ששם אפשר לעשות בגרות, וזה קיבוץ חפץ חיים. וכך הגעתי לקיבוץ חפץ חיים, והייתי שם בתיכון, עד שהגעתי לכיתה י' ובכיתה י' אז בקיבוצים בכלל לא עודדו לעשות בגרויות, תישאר בקיבוץ, תהפוך, תעבוד, תעשה, תבנה את הארץ, מה אתה הולך לעיר, לאוניברסיטה, זה בורגני. אז הגעתי לכיתה י' אחרי פסח, פתאום התברר שחוץ מבת אחד ואני, אף אחד בכלל לא רוצה לעשות בגרויות. ואז בכל זאת רציתי, וכך הגעתי בסופו של דבר לבית ספר חורב בירושלים, ושם סיימתי את התיכון. אחר כך הלכתי לאוניברסיטה ולמדתי היסטוריה, לא רפואה, ואני חושבת לא במקרה, אולי היסטוריה, והתרחקתי מאוד מההיסטוריה החדשה וכל נושא השואה, בכלל היסטוריה עתיקה של יוון, רומא, בית שני, כל האלה, ובכלל לא, אבל אני חושבת שקיבלתי כלים איך להבין את מה שבעצם עבר עליי. התחתנתי, יש לי משפחה, חמישה ילדים, ואני מודה לקדוש ברוך הוא יום יום שהוא נתן לי את החוויה הזאת לחוות משפחה ולהיות פה בארץ. עכשיו תראו, זה הסיפור, והייתי יכולה לגמור כאן ולהגיד טוב, זה סיפור, סיפור יפה, אבל אני רוצה לשתף אתכם בדברים שאני רואה אותם אולי יותר חשובים, במספר מחשבות או חוויות שהיו לי במשך השנים. בהתחלה, כשהייתי נערה, ילדה, הייתי אומרת 12-13, אני שמתי את כל הסיפור הזה מאחוריי, כי רציתי להיות ילדה נורמלית כמו כולם. משתי סיבות. סיבה אחת, כשאני הגעתי לארץ, הדודה שלי, ובצדק, שזה היה בעצם מפעל חיים שלה, מה שהיא עשתה, זה פשוט דבר שלא הרבה אנשים אולי היו עושים. ובצורה שהיא עשתה את זה, ובנחישות ובעקשנות, ושהיא הצליחה להוציא אותי משם, אז כשהיינו באים למקום, אני הייתה מעמידה אותי ואומרת, זאת הילדה. ואני הייתי קצת מוצג מוזיאוני, ואני לא רציתי להיות זאת הילדה, כי רציתי להיות ילדה נורמלית רגילה, מה גם שבשנים האלה, ואתם ודאי יודעים, לא היה כבוד גדול לבוא מהשואה. לא הייתה לגיטימציה כל כך לספר, להפך, אמרו לאנשים האלה, למה הלכתם כצון לטבח, למה התנגדתם, רק בשנים אחרי משפט אייכמן. אני חושבת יש יותר מודעות ויש יותר לגיטימציה שהאנשים האלה בכלל קמו וסיפרו מה עבר עליהם. וזו תופעה שאולי הם מספרים אפילו יותר לנכדים שלהם מאשר לילדים שלהם. מפני שלפעמים יש מין הרגשה לא לגעת בילדים, אולי הם יגדלו בבית לא נורמלי. אז הם שתקו, וזה גם היה לא נורמלי. בכל אופן לא היה כבוד גדול, כך שאני לגמרי לגמרי את הסיפור הזה אמרתי, בסדר, זה היה וזה. בגיל יותר בוגר התחלתי להבין, גם כשקיבלתי כלים יותר, שאתה פשוט לא יכול לשים פס ולהגיד החיים שלך מתחילים. זה לא. זה משפיע עליך אם תרצה או לא תרצה, זה חלק ממך, ואתה צריך להכניס את זה הביתה. וכשאני זוכרת שהכרתי את בעלי ושאלתי על המשפחה, אני ממש התביישתי, לא ידעתי כלום, כי זה לא עניין אותי. גם אם הדודה שלי רצתה לספר לי, זה היה נראה לי... לא. אני חושבת שלזמנו זה היה דבר אולי הכי נורמלי וטוב שעשיתי, בשביל עצמי. שיכולתי לגדול בצורה באמת כמו כל הילדים, והיו שם, אני הייתי במוסד ילדים שהיו הרבה כמוני, היו גם, זאת אומרת, היינו מעורבים, הייתה עלייה ממרוקו וטוניס, שהורים שלחו ילדים עם עליית נוער לפני שהם הגיעו לארץ, והיינו קבוצה וכל אחד היה לו סיפור. וזהו, וכך גדלנו. והייתה לנו שמחת חיים, ועשינו כמו ילדים, ילדים מסתגלים לדברים. אבל כשרציתי, שוב הבנתי שזה חלק ממני, ואני לא יכולה להתעלם מזה, אז פתאום בא הצד השני ואמרתי לעצמי, אוקיי, יש לך סיפור, קרה לך דבר כזה, שאת בעצם לא עשית שום דבר בשביל זה. זה קרה לך. אז מה זה מחייב אותך? ולמה זה קרה דווקא לך? כי מה הסיכוי של תינוקת כל כך קטנה להינצל? אז מה זה מחייב? זה פתאום מעלה שאלות. ו... זה הרגשה של אחריות. מה המשמעות של זה, של ההישרדות הזאת? וברור שכאן כפרט אני צריכה לנסות לענות על השאלות האלה, לתת תשובה לדברים לעצמי, כי זה לא שמישהו יגיד לי. אבל החיפוש הזה נמצא כל הזמן, הוא נמצא בשירים, הוא נמצא בחיים שלי, כאילו אני לא יכולה לחיות את החיים סתם. ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא זימן לי בחיי האישיים בהחלט אתגרים. הבן הצעיר שלנו, החמישי, הוא בגיל 11 חודש, הוא נפגע במחלה מוחית ויראלית, ואנחנו עוסקים כל הזמן בשיקום שלו, אז פתאום אמרתי, וואו, אולי זאת המשמעות בשביל הילד הזה. אבל כי בעלי תמיד אמר לי, את תשמחי שאת... אל תחפשי כל כך. יש שיר אחר שאני אומרת שמספיק להיות חוליה ביולוגית של העם היהודי, וזהו, ולהסתפק בזה, ולא לחפש. אבל לא תמיד זה מספק. לפעמים איזה מין רצון להבין את החסד של הקדוש ברוך הוא, למה אני? ולפעמים יש תחושה כזאת רק להודות לקדוש ברוך הוא שאני יושבת כאן בארץ ישראל ורוצה ללמוד וללמד כיצד להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. ואת ההבנה הזאת להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק, עם זה הייתי רוצה להתחלק איתכם. כי הדברים באים עלינו, אין לנו שליטה, כל אחד יש לו איזה סיפור אישי, קורים דברים, אין לנו שליטה, כמו שאני לא בחרתי שזה יקרה לבן שלי שהוא ייפגע במחלה מוחית. זה לא ביד שלנו. אבל מה שכן ביד שלנו, וזאת הבחירה שלנו, זה איך אני מגיב למה שקורה. אני יכול לראות דבר כטרגדיה, כמו שאני אומרת על הבן שלי, יכולנו לראות את זה כטרגדיה, אבל אם זה קרה, לראות בזה אתגר ושליחות, ולצמוח מזה ולגדול. ואם כל אחד יכול לקחת את הנקודה הזאת לחיים הפרטיים שלו, ולזכור שאין לנו בחירה מה שקורה לנו, אבל איך להגיב לזה, איך להסתכל על זה, זה הבחירה שלנו. וזאת אחריות מצד אחד מאוד גדולה, כי פתאום אין לך את מי להאשים. אני אומרת את זה, אפילו לפעמים אתה שומע מתח בין הורים לילדים, אומרים, ההורים עשו לי כך וכך, ולכן אני גדלתי כך וכך, ולכן אני... אני אומרת, הם עשו הכי טוב שהם יכלו. זה מה שהם הבינו, אבל אתה, יש לך בחירה מה לעשות עם זה. מהנקודה הזאת, זאת הבחירה שלך מה אתה עושה. זאת הבחירה שלנו, זאת מצד אחד אחריות מאוד גדולה, ומצד שני כוח אדיר שיש לנו. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ואם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. בבקשה. סליחה? ברוכת ילדים, הייתה. אני יודעת שהם חוץ משתי האחיות האלה, אחת בקנדה ואחת פה שהיא כבר גם לא חיה, נפטרה, שרדו השניים, הם נספו כולם. סליחה? אני חושבת שעשרה. אם פגשתי את הזוג לא, היא שואלת אחר כך. כשהייתי בקיבוץ הייתה איזו אישה מפולין וידעה פולנית שהיא שמעה כנראה על הסיפור שלי, והיא באה אליי והיא אמרה לי, את רוצה שנכתוב לאנשים האלה מכתב ונראה מה איתם? הייתי בת, אני חושבת, 14, 15 אולי. ומפני שאני לא יודעת, אני הייתי מדי קטנה, לא יודעת קרוא וכתוב, לא דיברתי את השפה, אני לא יכולתי לכתוב. היא אמרה, אני אכתוב לך. ואני תמיד אומרת, כמו ילד בן 5, שמלמדים אותו ההורים, שהוא את הכתובת שלו, והיום גם את מספר הטלפון, אם הוא ילך לאיבוד וימצא אותו שוטר, הוא ישאל אותו איפה אתה גר, הוא ידע להגיד. ככה גם אני זכרתי את הכתובת, מגיל 5. זה דברים שלא הולכים לאיבוד. והיא כתבה, והם עברו באותו כפר, עברו איזה דירה, וזה, אבל זה הגיע אליהם. ומאז הייתה התכתבות. הם כתבו לי, ואנו, עכשיו, המכתבים שלהם היו כאילו שאני ממשיכה להיות הילדה שלהם, יש להם בת בארץ רחוקה שהם לא יכולים לבוא ולראות אותה, אבל כך הם כתבו לי, כמו לבת. התכתובת הזאת הייתה עד, אני התחתנתי בינתיים וכתבתי להם על זה, שלחתי להם תמונה וזה, עד מלחמת ששת הימים. עד מלחמת ששת הימים שלחתי להם גלויה מכנסיית בית לחם, וחשבתי בשבילהם, הם קתולים, זה בטח יהיה שמחה גדולה, ולא כתבתי שום דבר, רק כתבתי כמה אפשר על גלויה, כתבתי רק שאנחנו בסדר ושנולדה לי בדיוק עוד ילדה וזהו, לא כתבתי שום דבר פוליטי והכל, והם לא ענו על זה. ואז כל הגוש הקומוניסטי, רוסיה וכל הגרורות שלה כולל פולין, ניתקו את היחסים עם ישראל אחרי מלחמת ששת הימים. אז חששנו שאולי אנחנו מזיקים להם, שמקבלים דואר מישראל או מה, והפסקנו. ומאז זה הפסיק, כשהתחילו לנסוע משלחות עכשיו של נוער וכל זה לפולין, אני ביקשתי ממישהו שיבדוק ומסתבר שהם נפטרו. אבל הדודה שלי מדי פעם דרך קנדה, היא הייתה שולחת להם תרופות שהם ביקשו, הם היו אנשים באמת עניים, ובכלל כל המצב הכלכלי, לפעמים תפוזים, לפעמים דברים, היא הייתה שולחת להם, כי היא אמרה לי תמיד, הם גידלו אותך בסך הכל, הם הצילו אותך ומגיע להם, עם כל הצרות שקרו ושהיו, מגיע להם. אז היה איזשהו קשר. בבקשה. סליחה? מה המקצוע שלי כאילו? אני אחר כך לימדתי היסטוריה באוניברסיטת חיפה עד שהבן שלי חלה, ואז אני החלטתי שאף אחד לא יעשה לי את השיקום הזה, ופשוט התמסרנו בעלי ואני, בעלי הוא פרופסור לפיזיקה בגבעת רם, הוא הוא המשיך כמובן את העבודה, אבל שנינו נרתמנו לשקם את ה... היום הוא לא ילד, הוא בחור, אבל לשיקום. אז אני בעצם היום נחשבת למשוררת, כי אני באמת הוצאתי שני ספרי שירה, ואני באגודת הסופרים, וזה יותר ה... אבל אני בעצם בבית היום, באופן פורמלי. כן, כששואלים מה את עובדת, זה כמו ששואלים אישה שיש לה ילדים קטנים וזה מה את עובדת. היא עובדת, אז גם אני עובדת. בבקשה. מעניין, אף אחד אף פעם לא שאל אותי את השאלה הזאת, אז לא חשבתי על זה. אני לא חושבת, זאת אומרת, אני מניחה שזה קשור, אבל לא באופן ישיר. החלומות שלי הרבה פעמים יש בהם משהו של ללכת לאיבוד, או משהו של להישאר לבד, או לעזוב, או למשל אני גיליתי בעצמי שמאוד שנים עד שהבנתי למה שאני מאוד קשה לי להיפרד מאנשים. זאת אומרת, זה נורא חזק לי. אני אומרת, אני לא אוהבת פרידות. ופתאום גיליתי, כנראה שיש לזה ודאי איזשהו חלק, הרבה הפרידות שהיו בחיים שלי.